של האדמו"ר הזה, לא היה צורך להבהיר כל כך, מה שאין כן בדורנו זה, והסברה בזה. בנוגע לשינוי אחד, בדורו של אדמו"ר הזקן היה מספיק לומר שרשאין כל מי שרוצה לצאת ולהקביל פניו, ולא היה צורך להוסיף יותר. מה שאין כן בדורנו זה, צריכים להוסיף בפירוש שרשאים ויכולים להקביל פניו. נעצור לרגע. השינוי הראשון שהוא הוסיף פה, שבהתחלה באמת לא היה צריך להגיד שיכולים. בדור הזה אתה אומר לא רק שרשאים אלא יכולים. אתה צריך ממש למצות ככל יכולתך את המשל. לא רק שיש הזדמנות, והזדמנות משתלמת. ואת המילה השנייה שהוא הוסיף, הרי הם כולם, מה הפירוש השני? ועל דרך זה בנוגע לשינוי השני, שבדורו של אדמור זקן מספיק לומר שבלכתו העיר הרי הם הולכים אחריו, במובן מאליו שהם קי על אלו שעוד אותם מדובר לפני זה. מה שאין כן בשביל דורנו זה הדור שבו חי כבוד קודשת מורי חמי אדמור, הוסיף במאמר ששלחו בכל מרחבי תבל שכולם הולכים אחריו, כדי להעביר בבירור שלא יהיה מקום לטעות, שהכוונה היא לכולם ממש, גם אל שהמלך הראה להם פנים שוחקות ולא הועיל להם, גם הם הולכים אחריו, כולם. האדמור האחרון מצמצם דווחים. כולם הולכים אחריו. בסדר. עכשיו, המפגש עם אדם בשדה, במקום הלא טבעי שלו, זה זורק אותי לפסיכולוגיה חברתית. פסיכולוגים החברתיים מדברים על זה שהאדם נבחן בסיטואציות שבהם הוא לא מתורגל. כן, יש סיטואציות מביכות. נריד הרגע הזה שעכשיו שניים נכנסים לחדר, כולנו עכשיו מסתכלים לשם. איך קוראים לך?
אלחנן.
יש לך טוב. ולך?
אורה.
אורה. אז אני אלחנן והבת שלי רחל אורה. עכשיו יש את הרגע שאלחנן ואורה אומרים, רגע, נשאר פה די מדולל, פה עמוס, אבל פה זה פוזיציה יותר מעניינת. יש את הרגע של המבוכה. רואים הפסיכולוגים החברתיים, הרגע הזה של המבוכה, פה אדם נבחן. איך הוא מתפקד במרחב שהוא לא יודע כיצד לתפקד בו? זאת השאלה. כלומר, בתוך המשפחה לרוב אני יודע איך לתפקד. בעבודה אני יודע. אבל מה במרחבי הביניים? אני הולך ברחוב, נכנס לאיזה חתונה, שאני לא מכיר ואני גם לא מוצא מקום לשבת, ולא כמנהג עכשיו שיש פתקים, או כמנהג עכשיו שיש פתקים, פתאום לא יושב ליד שולחן אנשים שהם באותה יחידת מילואים, ואתה לא מבין מה הם רוצים. איך אתה מדפקד בתוך סיטואציה שהיא לא שלך? לא, איזה מין הקדוש ברוך הוא יש לנו באלול? איזה מין אנחנו יש לנו באלול? או איך בכלל עובדים את הקדוש ברוך הוא בסיטואציה לא שגרתית? כן, יהודי יודע לעבוד 3 תפילות ביום. בדומן כיפור יש לו 5 תפילות. המלך בשדה, איך אנחנו עובדים? פה באמת מעניין לראות דברים שכתב רבי אלימלך מליז'נסק. שדברים לא פשוטים. שבעצם מייצג איזה קצה מאוד רדיקלי בתנועת החסידות. הבעל שם טוב היה אדם פשוט, מלמד, חופר טיט, וגדותו לא הייתה מפאת השוט שהוא חיבר, שלא תוצובות בהלכה שנשאל, כי לא חיבר, וגם לא מפאת חידושים שחיבר על התלמוד בבלי, כי לא חיבר, וגם לא חיבורים שכתב על ספר הזוהר, כי לא חיבר. היה לו השראה אדירה. הוא חידש המקום של הדבקות, של השמחה, של לראות טוב בכל יהודי, את המקום של ההשראה, את המקום של מיסוס ההיררכיות שהיו כל כך חזקות, הקסטות ששלטו על בעם ישראל. זה המעשה הכל כך ידוע של יום כיפור, של אותו כפרי, שעשה קוקוריקו, שרק בחליל. ובדור השני פתאום יש היררכיה של המגיד ממזריץ', יש היררכיה, הוא כבר לא מסתובב, כבר לא מגיעים אליו כל איש מצוק, כבר לא עושה תפילות מלאות באקסטזה כמו הבעל שם טוב. המגיד ממזריץ', אופי אחר, נורא מכונס, מדוקדק, מסוגף אפילו, חולני מאוד. הבעל שם טוב, התפילה אצלו הייתה, הבית כנסת היה מלא קריות, הוא לפעמים היה נחבט מרוב התלהבות, והיה קפיצות גדולות ומחיאות כפיים. והמגיד ממזריץ' מספרים שכל פעם היה מתחיל להתפלל בבעל שם טוב, היה שותף, היה רואה שזה העסק יוצא משליטה, היה הולך בצד, שם היה לו חדר צדדי, היה מביא איתו שרה אנשים רגועים, כן, היה בודק להם לפני זה את הדם, היו מתפללים. אז הוא אמר, המגיד אמר, שאף על פי שהיו ברוב שמחה ורוב שחוק אצל הבעל שם טוב, אף על פי כן שרתה לבעל שם טוב רוח הקודש. אל תחשבו שהרבי שלי סתם כפה, אדם רציני. אבל יש לנו פה שני מסלולים. עכשיו למעשה כל תנועה מוצאת את עצמה בשאלה גדולה בדור הבא. יש איזה מאסטר שמפתח תנועה, כן? יש לו בן, יש לו תלמיד. היסטורית אתם יכולים אפילו להשוות את זה לרב קוק ולבן שלו ולתלמידים ולתלמידי תלמידים, לארי ולרב חיים ויטל ולתלמידי תלמידים, לציונות ואחר כך התמשכות הציונות, כל תנועה רוחנית, אפילו פרויד ותלמידה ויונג וכן הלאה. בדור השלישי האנשים כבר לא פגשו את הבעל שם טוב, רובם המוחלט, ואנחנו מצ'רנוביל פגש. איך עכשיו מוליכים לשלב הבא? כן? אף אחד מהיושבים פה לא זוכר את הכרזת המדינה על בחי. אנשים פה הם או דור שני או דור שלישי. איך אתה חי בדור שלישי? היה תנועות שאמרו, בוא נלך על משהו נורא נורא אליטיסטי, סגור, כת שתוליך הלאה איזה סיירת פלסר, לא גדודים. רבי למלך מליז'נסק אמר, אני הולך על הגדודים, אני הולך על ההמון. עכשיו יש מחיר, אם אתה הולך על ההמון, מה ההמון מחפש? עכשיו גיסתי מתחתנת עוד שבוע, ואבא של החתן הוא איש נדלן חשוב, יש לו רב, הוא לא עושה אף עסקה בלי לשאול את הרב. הרב צעיר ממנו ב-20 שנה, הוא לא עושה אף עסקה בלי לשאול את הרב. ועניין אותי ככה בסביב הירוסים, נורא עניין אותי היחסים שלו עם הרב. שאלתי אותו, תגיד, על מה מדברים? אז הוא אומר לי, רק ביזנס, רק על נדלן. אמרתי לו, ומה בעצם מייצר את הזיקה בינך לבינו? תשמע, אחרי עסקה אחת, עוד עסקה, עוד עסקה, אתה מדבר בסכומים כאלה והרב מלווה אותך. אני שלא. עכשיו אני שלא, זה אומר גם איזה תרומות נכבדות. רבי אלימלך מליז'נסק, אצלו באים לבקש על בנים, על חיים, אריכות ימים, על רפואה, ועל פרנסה, בן אחי ומזונה. אלפים נוערים, יש לנו עדות שאלפים באים אצלו ומחכים ומתקבלים אליו. הגשמיות של היהודי, אומר רבי אלימלך, זה הרוחניות של הצדיק. כנגדו רבי שניאור זלמן מילדי, שניאור זלמן מילדי כותב מפורש באיגרת כ"ב, באיגרת הקודש בתניא, איפה מצינו שבאים לצדיק על גשמיות? תגידו, שאול הלך לשאול את שמואל על האתונות, תשובה, זה רק בימי הנביאים, שהיה רוח הקודש גלוי, שהיה להם נבואה. היום הצדיק לא מבין בנדלן. אני למדתי בישיבת מרכז הרב, ניגש מישהו לרב שלי, הרב טאו, אמר לו, כבוד הרב, איפה לקנות בית? באיזה פרויקט, הראה לו כמה פרויקטים, אמר לו, תגיד, אני נראה לך מתווך נדלן, יועץ נדלן, יועץ קרקעות, מוכר משכנתאות, מה בדיוק אני בסיפור? אמר לו, כבודה, כבודה, אמר לו, תשמע, אם אני אתן לך עצה, זאת תהיה הצעת הכי תופל, אין לי שום השגה בזה, שום הבנה בזה, אבל אני אוגן איתך, אבל באמת לא אני האדם, ובזה תם העניין. אומר אדמור זקן, לא נשמע דבר כזה. לרב באים כדי לקבל ממנו שאבתם מים בססון, מתרגם התרגום, תקבלו רוח הקודש, לראות איך הוא עובד, לשמוע ממנו שיעור, לראות תפילה שלו. לא על פרנסה, לא על ביזנס, לא על רפואה. רפואה, לך לרופא, ביזנס, לך ליועץ משכנתה, עוד נדל"ן. יש לנו פה שני כיוונים, שני כיוונים סותרים. אצל אדמור הזקן, אין לך מה לדבר על גשמיות. הוא מתנתק מחסידיו 14 שנה, כותב את ספר התניא. תדעו איך לעבוד. אני לא באתי לפתור לכם מצוקות, אני לא בנקד. ככה עובדים. איך אני נהייתי אדמור הזקן? עבדתי בתניא. זה היומן האוטוביוגרפי שלי. הוא כותב, ולא חיסרתי ולא איתרתי עוד אחת, וכן הייתי יושב על כל עוד 14 יום. אם הוא להוסיף וו או לא וו, 14 יום. והייתי יושב על לשבועיים, אם יהיה וו או לא וו. רבי למלך מליז'נס כמונים נוערים, והוא נותן ברכות לתלמידו החוזה מלובלין. משפיעים שפע. בגשמיות. בגשמיות. ושני הכיוונים האלה בחסידות, למעשה מולכים לקצוות נורא מעניינים. אחד ניגש לתלמידו של רבי אלימלך, החוזה מלובלין. עכשיו, הוא מה לעשות? יש לו עסקי פרות. והפרות שלו כל פעם נכנסות להיריון ומקשות בלידתן. שולח את האישה, את הכפרי, לרבי, לך. תפגש ברכה שלא ימותו. אנחנו משקיעים שיהיה היריון, בסוף גם האמא, גם העובר מתים בלידה. הולך לצדיק, נוסע עד לובלין. מגיע, אומר, מה נשאל את הרבי על פרה? איך אומרים? לא נעים. רבי, הוא תובל שלוש תבילות לפני, וצם שלושה ימים, עד שהוא נכנס. אומר לו, רבי, במקווה, שאני בתוך המים, על מה אני מכוון? איזה מילוי שם י' כבב כי אני מכוון? אומר לו, חוזר הבית אומרת לו, הרבנית של הכפרי, כן, אשת הכפרי אומרת, מה אמר הצדיק, נתן ברכה או לא? יש לנו עכשיו שתי פרות בהיריון. אומר, הרבי אמר שבמילוי שם י' כבב כבמקווה שאני תובל, לכוון על המשכה מעולם האצילות. זאת אומרת, לא על זה דיברנו, לא על זה לקחת חופש. טוב, מגיע החג הבא, אומר, שמי, אני צריך לצוע לצדיק. אומר לו, אין פה נסיעות חינם, אתה חוזר עם ברכה. אתה יודע על מה, טוב. עכשיו, הם חייבים שהפרות, שהעסק יעבוד, יש חמש בנות לחתן, מגיע שוב לצדיק, שוב, תבילה, מקווה. מה ישאל אותו? אומר לו, רבי, שאני מברך על חלות השבת, מה אני מכוון? איזה כוונות? ואחר כך לפני זה עוד, בקידוש, שאני יום השישי, ויחולו. מה אני מכוון במילה ויחולו? הרי במבאר לו, חוזר הביתה, כתומת לו, תשמע, עכשיו זה שלום בית. אתה עכשיו חוזר, אתה אפילו לא נכנס, אין חביתה, אין קוסטה, אין כלום. ואתה אומר הרי, ותשמע, אני לא יכול לחזור בלי ברכה, למה אשתי רוצה גט. מגיע לרבי, הרבי ככה פותח לו, אחרי החגים יש תמיד שחרור אנרגיה, פתאום לא, לא, חיכיתי לך, אני רוצה להגיד לך שהדבר שהכי מעניין את הרבי זה איך הפרות של היהודי לא ימותו. אבל אם הייתי על ההתחלה מדבר איתך ואומר לך, תשמע, ברכה והצלחה ומה עכשיו לא ימותו, היית אומר, זה רבי של פרות זה. אתה רצית לשאול לך רבי רציני, שאלת אותי על מקווה, שאלת אותי לכוונת הקידוש. עכשיו אני אברך אותך, שאף פרה לא תקשה בליטה, כל הוולדות יחיו, ושכל חמשת הבנות, כולם נשואות תוך שנה וחצי וכן הלאה. זה רבי פולני. רבי אלימלך מליז'נס. עכשיו הוא מתאר לנו בקטע מאוד דוקר אפילו, את המורכבות, והמקום הציוני שבי, והוא גדול מאוד, מתקשה בקטע הזה, אני אומר לכם מראש. הוא מתאר ככה, משל מתוק, תראו כבר, בחבד אין מתוק. אין משל ואין מתוק. יש משל חד. משל מתוק. מפי אדמו, הרב המגיד לקהילת רובנה. המגיד ממזריץ' היה מגיד מישרים, כן? זה מקצוע. דורש. במקום שנקרא רובנה, לפני שהתיישב שם היה 20 שנה, במזריץ' היה 3 שנים, אבל קוראים לו מזריץ'. והוא שאנו רואים שכעת, אשר אנחנו בגלות אמר, יש בני אדם שזוכים לרוח הקודש בקל יותר מבמאה הנביאים, שהם צריכים השבעות והתבודדות רב כידוע כדי שישיגו הנבואה ברוח הקודש. עכשיו בגלות, אנחנו רואים שזה די בקלות אפשר להשיג רוח הקודש. ככה אומר רבי אלימלך, זה לא סיפור. איך זה עובד? שהיו בארץ, והיה להשיג נבואה, והיה בני הנביאים, והעסק היה מאוד מאוד מורכב. בגלות כך. משל נפלא ומתוק. עוד פעם מתוק. למלך, למשל, המלך שהוא במקום כבודו, בביתו, בחצרו, בפלטין שלו, ויבוא איזה אוהב המלך, וירצה להזמינו לסעודתו לביתו. אזי בוודאי יכעוס עליו המלך, כי אין זה כבוד של מלך לצאת מפלטין שלו לבית אחרים. גם אם יהיה הסעודה גדולה עד למאות, ובלתי אפשרי שיזמין את המלך לביתו עד שיכין כל הכנות ויעמיד מליצים ופרקליטים גדולים שימצא חן בעיני המלך שיבוא לסעודתו. אבל כשהמלך נוסע בדרך ורוצה ללון בדרך, אזי כאשר נמצא מקום נקי באכסניה נקי, אף אם בית המלון הוא בכפר, אם הוא רק נקי, אזי זה בית מלונו ללון שם. יש תנאי שטח. אתה לא יכול לצאת לטיול שטח ולדרוש אותם תנאים שיש לך בבית. יש לך מים גם טוב, לא הכי חמים. אין אנשים נוסעים אומן ראש השנה, לא תנאים קלאסה. אתה ישן לאחד אל השני. בסדר, זה מה יש. מילואים, זה מה יש. בחוץ יש כל מיני התפשרות, שזה אפילו לא התפשרות. בחוץ, אתה משחרר יותר, אתה נותן יותר, אתה הולך טיול עם הילדים. אבא, תשחרר, אל תשחרר. הרגע, עוד אחד, עוד אחד. בבית יש נהלים, אחד ביום, וזה בשבת. חופש הגדול, סבא וסבתא, סבא וסבתא יכולים לפנק. זוכר פעם אמרתי לך מודי, וואו, וואו, אחרייך אני חייב תמיד רופא שיניים צמוד. אמרה, סבתא, מותר לה. זה נועל אחר, נועל סבתא. מבצע סבתא, אחר כך אתה עושה מבצע רופא שיניים. בבית יש נועל. אותו מלך. בחוץ יכול גם ללון במקום לא נקי. אני משל מובן. בזמן שבית המקדש קיים והיה שכינת כבודו בבית קודשי קודשים, אז אם היה רוצה לשאוב את רוח הקודש או נביאות, היה צריך עבודה גדולה. כמו שמצינו בשמחת בית השואבה, ששם היו שואבים רוח הקודש. אבל אתה בגלות אמר גם השכינה הקדושה גלתה עמנו בעוונותינו הרבים מנה ונד בארץ, עוד שהוא קטע מאוד מצום מקום דירה לשכון בה, ואם עצם הנוח מקום נקי אדם שהוא רק נקי מעבירות וחטאים, אזי שם היא דירתה ודברי פי חכם חן. בגלות יותר קל. למה? כי זה כמו המלך שהולך מחוץ לבית, זה כמו הילד שלך ואתה שהולכים עכשיו לכנרת והוא מצליח לשלוף ממך 14 קרטיבים ביום. ככה אחד בשבוע. בגלות יותר קל, מספיק, הוא אומר ככה. אדם נקי מעבירות וחטאים, לא פרויקט, מסובך. אדם נקי מעבירות וחטאים, לא אמרנו איזה גדול בתורה, קדוש, פרוש. מוכנים, השכינה נותנת לו. לכן יותר פשוט. מה זה בעצם גלות? גלות, אם אני רץ הלאה בהלך החשיבה שלו, גלות זה אלול כל השנה. אלול כל השנה, זה אומר, תמיד משחררים, תמיד המלך בשדה, השכינה נמצאת מחוץ למקומה. עכשיו, אנחנו ציונים. זה מוטציה, כן? כמו שילד חייב מסגרת, ילד חייב משפחתיות. אדם בוגר חייב ביתיות. גם השכינה חייבת מקום, ובסופו של דבר, התנך, זה המצע שבו אדם זוכה ל... רוח הקודש מתוקנת בזכות ולא בחסד. לא שחררו לו כי נתנו ולא מגיע לו, לא. עכשיו זה באמת הקושי הגדול. יש איזה אינסטינקט שלכן יהודים אוהבים את הגלות. אוהבים את הגלות כי יותר קל לקבל רוח הקודש בגלות. הקדושה יותר פשוטה בגלות. לעלות לארץ כמו איזה רוח שנשבה מארץ ישראל, כל המגבעות עפו. וזה נקודה מאוד עמוקה, שכשאתה נמצא במקום שלך זה יותר מסובך. כדי איתה אין נביא בעירו. זה יותר מורכב. יש גאוני עולם. שבמקומם לא נודע מהם דבר. בכל העולם יצא כבן. בסופו של דבר, היחסים בין אלול לבין כל השנה. אנחנו לא רוצים כל השנה אלול ולא כל השנה פורים. אנחנו לא רוצים גלות. כל השנה אלול זה גלות. זה מציאות של המלך אין בית. כדי שאלול יהיה רלוונטי, אנחנו חייבים למעשה שיהיה כל השנה. ואז פתאום יש ימים של אלול, המלך בשדה, יש ימים של איזה שחרור של הרגילות. פתאום יש איזה חיפוש נוסף. יש תקופות בחיים של חיפוש ויש תקופות של התיישבות. יש גם אלול בביוגרפיה של האדם. ויש חשבן בביוגרפיה, ויש כסלב, ויש טבת, ברוך השם גם יש פורים, עזר השם. יש פסח, יש שבועות. וזה גבול הדין בין השדה לבית. הגבול הדין שלפעמים אנחנו רוצים להתמכר לשדה. יותר נוח לנו. אני שוב אחזור לחב"ד. דרשה שאמר האדמור הרייץ השישי בחתונת חתנו, הרבי האחרון של חב"ד, שהיה בתף רש פי תת. ההורים של הרבי לא זכו להיות, הם היו ברוסיה. והרבי הרייץ למעשה דורש המון דרשות. בכל אחד מימי שבע הברכות, כמו גם בקבלת הקהל, דורש דרשה. עכשיו, זה לא כמו היום אצלנו, כן, חתונה אלף איש נחשב דבר גדול. זה חתונה של אדמו"רים, זה עשרות אלפים. עשרות אלפים. זה חתונת האדמו"ר, זה כמו חתונת המלך. מזמין את כל העם. ואלפים באים לוורשה, לחתונת הרבי האחרון. מתפללים להצלחת הזיווג, להצלחת השידוך. שניהם תצאי הצמח צדק, תצאי אדמור הזקן. והרבי השישי, חמיב של החתן, דורש. את הפסוק צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. יש צמאון של הנפש למפגש עם המוחלט, עם האלוהים, עם הקדוש ברוך הוא. יש כמעון של הבשר בארץ צייה ועייף בלי מים. דווקא בארץ צייה, אומר הרבי, זו אדום, ועייף מרוב צער ואיסורים מרחמנו השם יתברך, שם דווקא הוא גודל הצמעון ללמוד התורה. כמאמר, נפשנו עייפה לדברי תורה ואין מניחים אותנו. כן, לא פעם באמת, זה ככה דבר ששמתי לב. הרבה פעמים אנשים שפחות קשורים וגדלו בתוך ארוגה של תורה, יש להם געגוע אדיר. געגוע אדיר לתורה. ודווקא אדם שלפעמים גדל בתוך הארוגה, הוא בתורה, אבל אין לו געגוע. איך מייצרים געגוע למי שגדל על דבר? איך מייצרים לו בכל זאת? אני ממש רואה את זה אחד לאחד. אני בישיבה, לפעמים מבקשים חתנים, לפני שמתחתנים, להכין אותם לחתונה. וזה ממש מפליא לראות אנשים שלא קשורים בתורה. עכשיו אני מכין בחור שלמד בבית ספר לידה, אוניברסיטה. היה אצלנו יום בשבוע, הולך בלי כיפה ורוצה, איזה געגוע. אדם ישב 10 שנים בישיבה, תלמיד חכם, כל מקום בש"ס הוא יודע. אבל איך אתה מצליח שיהיה לו געגוע? כי אם אין געגוע, אם אני חי בתוך עולם בלי געגוע, זה חיים נוראים. זה חיים שאין להם השתלמות, חיים שאין להם לאן לשאוף, אין להם אופק, אין שאיפיות. הרבה פעמים באמת, גם חינוכית, יש שתולים בבית השם, אבל שהוא בחצרות אלוהינו, אז הוא פורח. אז פתאום איזה כוח אדיר. ומה מה אנחנו עושים בסיטואציה כזאת? האם אפשר באמת לפגוש את הקדוש ברוך הוא לא בצימאון? או בלשון אחר, האם אדם או אישה שהתפללה לקדוש ברוך הוא, היא רוצה למצוא בחור, נסע לכותל, נסע לקבר יונתן בן עוזיאל, שמה פרוטה לצדקה, התפללה ברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח לה זיווג הגון, איך היא עכשיו מתפללת? מה עכשיו עושים? אי אפשר להתפלל. אז היא מתפללת שזה יצליח. זה לא אותה אנרגיה. זה לא אותה קטרזיס. זה לא אותה מצוקה. היא מתפללת, היא לא צועקת. התפילה להעניק היא העטוף. כן, יש לנו מדרש שמספר על אלוהים יבקש את נרדף. אדם שנמצא במצוקה. אומר המדרש דברים מבהילים. המדרש בקהלת רבה. אם רשע רודף אחר צדיק, אלוהים יבקש את נרדף, ודאי שהקדוש ברוך הוא יעזור לצדיק. אם צדיק א' רודף אחר צדיק ב', השם עוזר לנרדף. רשע א' אחר רשע ב' לנרדף. אבל אפילו אם צדיק רודף אחר רשע, אלוהים יבקש את נרדף, השם עוזר לאנדרדוג, לחלש, למסכן. עכשיו אני לא מסכן, אני עושה תרגיל, עכשיו אני רוצה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר לי. איך אני יכול להתפלל מתוך מלאות, מתוך ברוך השם, ביקשתי, פרנסה יש לי, כמה התפללתי על זה, כמה שפכתי שכי לפני הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש לי, מה עכשיו? אז אני יכול להמציא, אני יכול להגיד הקדוש ברוך הוא, תעזור לי שלי יחסים טובים עם הבוס, תעזור לי שהוא לא יפטר אותי, תעזור לי שיקדמו אותי, תעזור לי שאני עושה קידוש השם, תעזור לי שיהיה לי ממון ואני אפריש לצדקה ואני אפרנס את האמא החולה שלי. אפשר? זה לא אותו מקום. מה אדם יכול לעשות? איך אפשר? עכשיו, ודאי שהדברים גם קשורים. לא רק לעבודה עם הקדוש ברוך הוא. גם פתאום אנחנו ביחד. פתאום אדם תכנן איך הוא יהיה מאוד טוב בעבודה ואיך הוא יהיה מאוד טוב עם האישה, ופתאום הם באמת ביחד, זה קורה. פתאום אתה צובד את עצמך באיזה ערב, אתה רואה איזה, מה שביקשת קיבלת. עכשיו, זה זמן למריבות. זה זמן קצת, איך אומרים, אפשר לחזור להיות בן אדם. איך אתה עובד בתוך סיטואציה שמתגשמת? עכשיו, אני ממשיך בקריאה שלו. בסדר? אולי נחזור, נקרא מההתחלה, אני במקור מצד שמאל באמצע. וזהו, דכתיב צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. דווקא בארץ צייה זו אדום ועייף מרוב צער ואיסורים מרחמנו, השם יתברך. הנה שם, דווקא, הוא גודל הצמאון ללמוד תורה, וכמאמר נפשנו עייפה לדברי תורה ואין מניחים אותנו. וזהו, כן, בקודש חזיתיך. הוא פירש רבנו בעל השמחה, כן, את זה הוא אומר ביוטט בחסלב, היום שבו נפדע הרבי הראשון של חב"ד ממאסר, בשם מורו הבעל שם טוב. הלוואי בקודש, מה זה כן? הכן המקראי זה לו יהי, לו יהי שבקודש הוא זמן הבית חזיתיך בתשוקה גדולה כזו. דהיינו, זה בזמן הגלות הזאת תשוקה לתורה ומצוות הוא יותר מכמו בזמן הבית. וטעם הדבר הוא לפי שעל ידי ריבוי המיניות והעיכובים שהמנגדים מתעורר כוח הניצחון עד מסירות נפש בפועל ממש. עכשיו אני אתן לכם פרשנות קלאסית ואחר כך פרשנות אישית שלי. פרשנות קלאסית, הלוואי שבאמת עכשיו שאני כבר בקודש, לא רק במדבר ועייף וצמא בלי מים, יהיה לי תשוקה ולי ציפייה ולי געגוע ולי כילוי הנפש כמו שהיה לי שבאמת הייתי רחוק. עכשיו יש לי, זה הפירוש המסורתי. דוד המלך מבקש על העתיד. עכשיו פירוש האישי שלי, הרבי הרייץ מחתן את ביתו, ומי שמכיר קצת את היחסים שהיה בין הרבי האחרון לאשתו, היה שם אהבה גדולה. כדאי לכם לקרוא רשימות ויומנים של הרבי. והאבא של האישה של הילדה שנעשית אישה. תום אומר, הלוואי שהגעגוע שיש לכם אחד לשני, והציפייה וההיכרות, לא ייפסק עכשיו בחתונה. כן, בקודש חזיתיך, עכשיו, במקדש מעט שלכם, שזה ימשיך. אותה אנרגיה שהייתה בצמה, שהייתה בגעגוע, שהיה בימים של... עוד לא היינו אחד של השני, שעוד לא התחייבנו, שעוד לא אמרנו, אני שלך ואת שלי. הלוואי, כן, שזה ימשיך גם בתוך היומיום. זה הבקשה של כל אדם שמולך את בנו, את ילדו, את ביתו, לחתונה הוא מבקש, שזה לא ייגמר, שזה לא יסתיים, שזה תהיה התחלה. כן, אני בעצם מסתובב בסביב אותו מעגל. איך אנחנו עובדים במלאות? כלומר, אנחנו באלול ואני מדבר על לא אלול. אלול זה פשוט. אלול, יש לנו זה געגוע. יש ברוך הוא מייצר אוויר של שפע. כן, לפני תקיעת שופר, יש נוסח של כוונות שמקובל להגיד בישיבת מקובלים בתל. אנחנו אומרים ש... עכשיו אנחנו מבקשים שפע חדש שלא היה מכל השנים, מיום ברוא אדם על האדמה. והתקיעת שופר מורידה שפע של הצילות, של השראה, של קדושה, של שמחה. ראש השנה ביום כיפור, איזה פריצה, איזה כוחות, איזה... פתאום אנחנו מקבלים איזה מתנה. עכשיו ביום יום. עכשיו אני אשאל את השאלה הזאת מנקודת מבט של... אומן, האם אפשר ליצור מתוך שמחה, מתוך יום יום, מתוך שגרה, או שאמן חייב להיות ורטר הצעיר ושיהיו לו איסורי ורטר הצעיר? האם שגרה היא חומר מייצר או זה חומר מחלה? האם משפחה וילדים עוזר ל... אמן גדול או לא? איך הוא מצליח להמשיך את הבערה שלו? אז אדם שלא יודע איפה הוא יושן בלילה, ולא יודע איפה להניח את כף רגלו, ואין לו עבודה מסודרת, יכול ללכת על הקצה, ורואה את התאום, והוא מביא מהתאום איזה גילוי. האם גם מתוך המלאות אפשר לתלות? האם בעצם אלול מצליח לייצר בסופו של דבר חיים שמתוכם אפשר לעבוד גם ביומיום? או שאלול בא לשתק? שאלול בא למעשה ליצור מפגש בלתי אפשרי? האם אני יכול לפגוש את אבא שלי רק בסיטואציה שבהם הוא משוחרר מהקונטקסט המשפחתי? או שגם מתוך קונטקסט משפחתי קלאסי אני יכול לפגוש אותו? ופול... פגשתי בפסקה נורא נוגעת ללב של יהודי שראוי להביא ממנו, פנחס שדה, שבעצם עסק בסוגיה הזאת שמעסיקה אומן. אני לפעמים מרגיש שאישה זה מעסיק אותה יותר. האם אישה יכולה ליצור מתוך מלאות אמהית, או שמא עד האמהות ולאחר שחרור הגוזלים? האמהות זה חוויה כל כך מכוננת, כל כך פיזיולוגית ונפשית ומנטלית, היא לא צריכה ליצור. גם ציירת גדולה ושחקנית גדולה ומשוררת גדולה ומחזאית גדולה, יש לה פה, הכל קורה לה עכשיו בתוך הגן משחקים שיש לה בתוך הבית, והרבה פעמים זה יוצר גם איזה אימות מאוד מאוד חזק ונוקב של מאבק, של רצון לייצר בכל זאת היא בתוך המערבולת. ופנחס שדה חי מהמקום הלא הורי, הוא היה אדם ערירי, את השאלה הזאת, והוא כותב ככה: יצירות האומנות, הציור, השירה, המחשבה, נוצרות מתוך שמחה, לא מתוך כאב, לא מתוך מרירות, זעם. לא הדכדוך הצער והזעם על אף היותם אמיתיים וממשיים, לא הם לדעתי מהווים את הקרקע שממנה צומחת היצירה, אלא איזו שמחה מהותית, קמאית, מסתורית, אולי אף נסתרת כשלעצמה. וכוונתי לומר כי אף אם נוצרת היצירה עם מכתב השיר, במצב כשהוא לעצמו מצב של כאב ושאל של שברון לב קשה, עכשיו שימו לב למשפט, ולא בלי ידיעה רושם אני כאן מילים אלה. אני יודע מה זה שברון לב קשה, אני יודע מה זה כאב, אבל הנה במעמקיה של שעה הזו לא נראית ולא מודעת מנוזה אותה שמחה. כן, על איזה שמחה הוא מדבר? הוא אומר בתוך יש איזה שמחה, בתוך אלול, בתוך העוצמה האדירה של אלול יש איזה יומיום. ולכן על מה אנחנו מבקשים? הבקשה הכי משמעותית שאנחנו מבקשים בראש השנה, אנחנו אומרים מי חמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים. אנחנו מבקשים בספר חיים ברכה ושלום. אנחנו מבקשים זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים. כל ארבעת התוספות שאנחנו מוסיפים, וזכור לחיים טובים כל דם בריתך, כל ארבעת התוספות שאנחנו מוסיפים בעשרת ימי תשובה, בואו נשחרר את זה מקונטקסט, 10 ימים של תשובה, 10 ימים, כן, שמאלו תחת לראשי ומינו תחבקני, בין כסל לעשור. ועד מה אנחנו מבקשים? זוכרנו לחיים. והארי הקדוש מעריך בכוונות שלו ואומר, לא רק חיים שאנשים יעריכו חיים, אלא תוספת באיכות, תוספת בכישרון, תוספת בדעת אלוקים, תוספת שהחיים יהיו מלאים. שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים לך תזכור אותנו לחיים. למה? למענך אלוהים חיים. כי אם יהיה לנו רק אלול, לא יהיה לנו חיים. מה שאנחנו בעצם מבקשים בקודקוד, בפסגת אלול, זה זיכרון לחיים. זה לראות שאנחנו רוצים להכיר אחד את השני בבית, ביום יום, ביחסים הרגילים, במקום שבו אין אש מלהטת וסוחפת, אלא אש רגילה ויומיומית ומצויה. זה בעצם מייצר גם אלול אחר. כלומר, זה לא אלול כשלעצמו, אלא אלול שכל הזמן נמצא באיזה דיאלוג עם החיים עצמם. כל הזמן יש פה איזה מודעות שלא לעולם אלול, אלא יש בית, יש מציאות. ובעצם אלול נותן לנו איזה כוח, נותן לנו איזה חופש. והמעבר הוא קשה, המעבר הוא קשה במובן מסוים באלול. אם ניסיתי לדמות את זה לאיזה משפחה שהולכת לכנרת והילדים מצליחים, איך אומרים, לשחרר מההורים כמות קרטיבים נכבדה כל יום, באלול אנחנו מצליחים, יש איזה חופש, אנחנו מצליחים להגיע לאיזה מפגש מאוד מאוד אינטימי וקרוב. פתאום היום יום הוא קשה. המעבר הזה הוא לא פשוט. עכשיו, זה מעניין שבהפוך על הפוך, וזה אני קצת מטרים את העיסוק שלנו בפעם הבאה. כן, בעצם אנחנו נפגשים, ויש לנו עוד שבועיים עוד מפגש. תהיה המשך, במובן זה שניגע מפנים אחרות בסוגיה הזאת. אם הזכרנו את שני הגיבורים שלנו, רבי אלימלך מליז'נסק ואדמור הזקן, מצד אחד רבי אלימלך ראה את העיסוק של הצדיק ביומיום, בקשיים הפיזיים של הפרה שמקשה ללדת, כמו שסיפרנו בעריכות מהחוזה מלובלינה, תלמיד שלו. אבל מצד שני הוא אומר, בתנועה הרוחנית אדם כל הזמן צריך לשאוף מעלה, כל הזמן צריך לשרוף כשרף, כל הזמן צריך להפיל אל הפסגה. ודווקא אדמור זקן, אני אומר, יש פה איזה מין הפוך על הפוך, מדבר הרבה על המציאות התחתונה. והמוטו של אדמור הזקן זה הפסוק המאוד נוגע ללב בשיר השירים. יש לנו שיר השירים, זה בכלל לחשוב שיש לדבר הזה בתוך התנך. זה תנך אחר. עכשיו תנך עם שיר השירים ובלי שיר השירים. הדוד, החתן רוצה את הקלה, הקלה רוצה את החתן, ויש לנו פה איזה מין משחק אוהבים. איך הספר, המגילה מסתיימת? הפסוק האחרון. איך הפסוק האחרון של המגילה הנפלאה הזאת? מי תורם לנו את הפסוק? ברך דודי, ודמה לך. איפה? עלי איפה? הרי וסמים. כל התנועה שעשינו בשיר השירים מפרק ב' על הרי וטר, עשינו מהלך שלם, ואנחנו, אותו פסוק, ואנחנו עכשיו על הרי וסמים. יש חיפוש, וכמו כל חיזור טוב, אסור למצות אותו, אבל גם אסור למשוך אותו. רב נחמן אומר, אסור לדחוק את השעה, אסור גם להחמיץ אותה. רגע, איך זה עובד? איך אני יודע? פה זה כמו ללמד טקט. אי אפשר ללמד טקט. זה כמעט, זה כישלון כמעט כמו לנסות ללמד בדיחה. אני לא יכול ללמד בדיחה. אני, היה לי תקופה שניסיתי ללמד חבר מתי צוחקים מהבדיחות. אבל לא אמר. במובן זה טקט, נגיד משהו נצחף. זה רוח הקודש. זה לא משהו שאני יכול ללכת וללמוד אותו, איך זה עובד. יש אנשים שיש להם טקט. במובן זה אדם גדול, אדם משווה, זה אדם עם איזה התנקזות אנרגיות טקט רבות. והוא רוצה אותה והיא פשטה את קוטמתה. הכחה, היא לא יכולה ללבוש. פשטה את בגדיה, היא לא יכולה ללבוש אותם. דודי שלח ידיו מן החור ומאה ימו עליי, קמתי אני לפתוח לדודי, דודי חמה קבע. יש פסוק אחד בתוך כל הסגה הנפלאה הזאת של הנערה ששמו האחר לנטור את הכרם, והיא כבר השתזפה, השתחרה מהשמש הקופחת של אנגדי, והמלך שנמצא בירושלים ו-60 אמה מלאכות, יש לו 60 בחורות סביבו ו-80 פילגשים ועלמות אין מספר. לא, אחת היא רעייתי אמתי, אחת היא לאמא, אבל נכון, אבל לי אין לה שם אף אחד, יש לו רק אחים די אכזרים, והוא יש לו מאות בחורות סביבו. יש לנו פה יחסים מאוד מאוד מורכבים, זה לא בחור, בחורה, הוא בן 20, אי בת 20, מתחתנים, נחמד מאוד. קירו בסניף, עכשיו מחפשים קרוון פנוי באזור. לא, זה מציאות אחרת לגמרי. כן? הפריון עשה לו המלך שלמה, מה יש בתוכו של הפריון? בבפנים של הפריון, על המיטה, עכשיו הוא ישן. תוכו רצוף אהבה מאשתו מנגדי, מהנערה שנותרת את הקרמים, לא כתוב. ממי? בנות ירושלים, כולם! צריך להבין, אין פה הלימה כל כך ביחסים. בטבור המגילה יש פסוק שעוד מעסיק אותי. עשה בי עינייך מנגדי שהם הריבוני. מה זה? מה זה הפסוק הזה? מה עכשיו הוא רוצה? כשאתה אומר עשה בי עינייך מנגדי שהם הריבוני, למה אתה מתכוון? מה זה עשה בי? עשה בי זה סובבי. כלומר, יותר מדי מסתכלת עליי, ואם את רק יכולה, סובבי לצד שני. למה? שהם הריבוני. מה זה הריבוני? מה זה המילה הזאת? בעברית. מה זה? מה זה הרי? הרהיבוני. איך? הרשימו אותי? אז את אומרת, מרוב שאני מתרשם ממך, אז מה? אז לכאורה זה בסדר. לא? מה? לא שומע. גאווה. אז רגע, אז תעשה בי עינייך מנגיד, תעובבי לצד שני, כי מה המבט שלך עושה? מבהיל אותי. קולה אותי. אומר אבן עזרא, הסירו ממני כוחי ממשלתי. אני לא יכול, זה יותר מדי. המבט שלך למעשה מסנדל אותי. אומר אדמור זקן, זה המפתח לעבודת השם. מי שרוצה להסתכל ליקוטי תורה על שיר השירים, עמוד למדבר, עמודה ב', שיש לנו פה אסמכתא מהרב קוק. הרב קוק היה לו בסטנדר ליקוטי תורה על שיר השירים, אמר, מי שרוצה לטעום עולם הבא בעולם הזה, עולמך תראה בחייך, ילמד ליקוטי תורה של אדמור זקן על שיר השירים. מפורש בשיחות הראיה שכתב הרב משה צבינריה. אומר אדמור זקן ככה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה הדוד לכנסת ישראל, אני לא יכול עם האינטנסיביות שלך. זה אשתי לימדה אותי שאם יש מישהו שיותר מדי לא אומרים, אומרים אינטנסיבי. למדתי ממש בחודשים האחרונים את הטרמין הזה, אינטנסיבי. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, בלי אינטנסיביות ניפגש עייפים שנינו בערב, בשביל זה יש את שבת. לא כל היום ביחד, לא עובדים באותו משרד. עובדים באותו משרד, אנחנו שנינו נהיה בסוף החודש מפוטרים. עיקר העניין זה יש לנו פרויקט משותף, העולם הזה. זה הצוות החדש ששנינו ביחד עובדים עליו. הגלות זה למעשה סוג של שדה, סוג של חופשה ששני בני הזוג לוקחים שבועיים חופשה, כן, אם זה מורים זה סיפור אחר, וכל היום ביחד, שבוע עם הילדים, שבוע הם רוצים שמישהו אחר יהיה עם הילדים, ואין דבר. פעמים מצליח, פעמים אף אחד לא רוצה את הילדים. שבועיים. כל השנה, איפה? כן, זה סוד שאסור לגלות. אבל לפעמים זה מניח את הדעת. חפשים וחפשים, אבל לא תהיו הרבה ביחד. יש יום יום, אתה צריך לרוץ את שם, אילה שם, אתה לא מתראה. האינטנסיביות קולט. יש משהו גלותי באינטנסיביות הזאת, אינפנטילי אפילו. החזרה לארץ משיבה את הביתיות, משיבה את היכולת שלנו לחזור לנורמליות, לטבעיות. ובטבעיות זה המלך שנמצא במקומו, ובמקומו יותר מסובך, והיומיום לא מתראים. אבל זה, אומר אדמור זקן, עיקר מה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, מתאווה הוויה להיות לו דירה בתחתונים, במציאות, בממשות. לא כל היום אנחנו אחד מסתכל על השני. עשה בי עינייך מנגדי שהם הריבוני. לא בשביל זה בראתי את העולם. בראתי את העולם כדי לכונן מציאות ממשית. כל מה שיש לנו את אלול זה איזושהי דגימה, טעימה, איזשהו אירוסין חדשים. אני מאוד אוהב את המנהג שראיתי, שבין הלילה הראשון ללילה השני של ראש השנה שרים, כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך. אם אתם לא מכירים את המנהג, אני ממליץ לכם להציע את זה לגבי. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. הייתי במקום, שעה שרו את זה. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. לכתך אחריי באלבר בארץ לא זרוע. בין היום הראשון ליום השני. אחר אתה אשליך. אבל אתה לא יכול כל השנה, כל היום לשיר את זה. כל השנה זה יום הזיכרון. יום הזיכרון. בהפוך על הפוך, כן, ההוויה הישראלית לנו, יום הזיכרון זה משהו אחר. אבל יום הזיכרון אנחנו בעצם נזכרים בשמחה. לא בכאב. נזכרים בשמחה. ולכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. במקום של המבטים הנפלאים האלה, הקלה של כל עיניה יפות, אין כל גופה צריך בדיקה. כן, העין טובה, שבעצם היא הפנומן של כל האישיות. האישון הזה שהוא איש קטן, אישון, איש קטון. וקלה שאומרת הגמרא בכתובות, כן, בפרק שביעי, שאדם צריך בימיהם, שלא יהיה לו טענות, כמו קונה חפץ, לבדוק שאין מחלות לאישה. ככה גובה הכתובה. אבל קלה שעיניה יפות אין כל גופה צריך בדיקה. העיניים זה נייר הלקמוס. זה התשקיף הכי נאמן של המציאות הפיזית והנפשית והנשמתית והיחידאית. ובעצם המבט הזה הוא יום הזיכרון. אנחנו נזכרים. מזכירים ונזכרים את הרצון הראשון, את הרצון הפשוט לברוא עולם. הרצון לכונן מציאות. ראש השנה זה היום שבו נאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מזכרים בזה. יש שפע אדיר בזיכרון הזה. כן, ביום הנישואין גם אדם מאוד תפרן שמודד את ה... גם שהוא צמא, לא קונה מעדן ברחוב כי חבל הכל. יום נישואין אתה... כן? זה לא בחשבון. זה ראש השנה, זה אלול, זה תקופה של 40 יום קודם יצירת הוולד. 40 יום קודם יצירת הוולד דרשו, דרש השלאות, זה אלול, 40 יום קודם יצירת הוולד. אבל הוא אומר, מוצא יום כיפור צריך להיוולד. זהו, חבד, אם אני מסיים, אריאל, עד מתי יש לנו? איך הלוז? סכל שם במודעה המכילה. תודה. אז הרי בעניק בחבד ש... אז בסדר, אנחנו מסיימים. הרי בעניג שבמוצאי יום כיפור היה דופק ויעקב הלך לדרכו. היו אנשים, היו רוצים עוד להישאר, להגיד עוד איזה פרק, היה הולך, שחרר את האנשים, לכו הביתה, זהו. 40 יום קודם יצירת הוולד, עכשיו נולדים. תודה רבה. זה כיפור.